ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ראינו שבאמת פרק ו' פרק ארוך, מורכב מכמה וכמה פרטים. הנקודה שסיימנו בה, צריך להביא את הפליזים. הנקודה שסיימנו בה היא נקודה של שגדעון כל הזמן בודק את עצמו, האם אכן הוא באמת זוכה למה שהוא זוכה. יש כאן איזושהי התגלות מיוחדת, ולמרות כל מה שהיה עם הקורבן והכל, הוא עדיין מנסה להבין, מה מתרחש פה. אני אומר, סיימנו בשיעור הזה, מומלץ לבוא אליו עם סליזים, בדרים. אין לך ברירה, אתה חייב להתקרב אליי עכשיו, במי שישבים שם. לא, לא כרגע פיזי. אתה צריך לפנות שם את המקום שלך. כדאי שתודה. משגיח יפים מחדש את עינו עליך.
יש סיכום שהיה
למה
שלך?
מה?
יש סיכום של מה שהלך היה?
הסיכום, הוא שהלב צריך להיות פתוח ולשמוח למה שיש לנו ולהתקדם הלאה. זה העניין. אז בקיצור, אנחנו עסקנו כמה וכמה שיעורים שלא כהרגלנו בפרק ו', כי באמת הוא פרק שאם נחשוב לרגע, הוא בפעם הראשונה מפגיש אותנו, הרי הסדר של סדר שופטים, שבפרק ה' אנחנו בשירת דבורה, ופתאום צנחנו על איזה שופט, והשופט הזה פתאום מתגלה לנו בצורה מאוד מוזרה, בבית של אבא שלו יש עבודה זרה, והוא עוקר את העבודה הזרה הזאת, הוא יוצא למלחמה עם פלישתים, וסליחה, עם מדיין, וכבוד, יש לו כיסא. גם פה. ותוך, אני אומר, תוך פרק אחד אנחנו, יש פה מעל לחישי, ויש פה פירורים, זה מה, חבורת משניות, בן איש חי, כל מה ש... לא מחלקים כיבוד בתוכן?
מחלקים,
שבוקים.
לא,
זה
בן איש
חי זה כבד,
אצלנו
זה
קל
הכיבוד.
הבנתי. היה פה רמז ברור. אז תוך פרק אחד התוודענו למהפכה שלמה. זאת אומרת, להכיר את הבן אדם, מאיפה הוא, מה הוא, מה הוא עושה, איך הוא עושה, איך הוא פועל, והכל באיזושהי מציאות כזאת. והיום אנחנו מבקשים, להיפגש במלחמת מדיין. זאת אומרת, במלחמה, אין לך ברירה, צריך לשבת לידי, לא כל כך רצית, אבל כך להסתדר. ספירות בפנים. הבנתי. אז אנחנו עוברים ממש למהלך של תיאור המלחמה, במדיין, וזה העניין של הפרק שלפנינו. וישכם ירובעל הוא גדעון. אמרנו, יפתח בדורו, כשמואל בדורו, ירובעל בדורו וכולי וכולי. ירובעל זה לא סתם, שדבק בו, אלא זה, הוא יריב עם הבעל, הוא רב עם הבעל, הוא עשה את כל העניינים הללו. וכל העם אשר איתו ויחנו על עין חרוד ומחנה מדיין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק. זירת ההתרחשות שלנו עמק ישראל, וממילא המקומות מוכרים לנו, עין חרוד, מעיין חרוד, גבעת המורה. אפשר לראות כאן בדף שלפנינו אזור טירת צבי, בית השיטה. אנחנו כאילו מדברים שם בגדול, מה? כן, יש פה תיאור של גבעת המורה, הצילום פשוט לא הכי ברור, אבל זה, זה המקום, זה העניין, זה הדבר. ו, ושם נערכים, נערכים הצבאות הללו, צבא ישראל, שהוא לא כל כך צבא, אלא גדעון אוסף אותו כדי, גדעון אוסף אותו כדי, כדי להילחם. וכנגד זה, צבא שראינו את התיאור שלו, עצום ורב וגדול, אלפים אלפים של, ה, של אנשים מסביב, ל, מסביב לעניין הזה. עכשיו, מה רוצה כל מצביא? מה מצפה כל מצביא, גם אם הוא לא מבין גדול ב, 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 בעניינים? הוא רוצה מסה אדירה של אנשים. מסה אדירה של אנשים היא תמיד מס ערך מוסף בניצחון. אבל יש פה סכנה. הסכנה הגדולה היא שאם באמת המסה הגדולה תנצח, עלולה מיד להיכנס הרגשה, כוחי ועוצם ידי אסלי את החיל הזה. אז הקדוש ברוך הוא עושה כאן לגדעון שני מבחנים, והוא ממעט את הצבא שלו. וזה דבר שהוא, כפי שאמרנו, בניגוד לדרך הטבע, בייחוד כשצבא מדיין הוא, אם אתם זוכרים את התיאור, הוא צבא ענק וגדול ש, שאין לו בכלל, אין לו בכלל סוף. אני קורא בתחילת, בתחילת פרק ו', ויחנו עליהם פסוק ד', ולישירו הם ומקניהם ולגמליהם כדי הרבה לרוב, ולגמליהם הם מספר ויבואו בארץ לשחתה. זאת אומרת, זה חלק מהדבר שמפריע, זה, זה המסה, זה הכמות, זה, זה הדבר שאתה אומר, איך אני, איך אני, איך אני בכלל יכול להתמודד עם, עם הדבר הזה. וכאן, במסגרת ההתגלות, אחרי שגדעון בודק כמה וכמה פעמים, שבאמת הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, הקדוש ברוך הוא אומר לו כך, ויאמר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך, נתתי את מדיין בידם, תן יתפאר עלי ישראל לאמור ידי הושיע לי. הקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, אני ממעט את הצבא שלך, לא סתם, אני ממעט אותו כי אני פוחד מכוחי ועוצם ידי. יש פה המון המון אנשים, אבל עכשיו תזכרו, אנחנו ראינו שמי האנשים שבאים, הוא מחייב, הוא מביא, הוא מביא את, את, את השבטים שנמצאים, את, את השבטים שנמצאים לידו, וזה לא כל כך הרבה, הרבה אנשים, אבל בכל אופן, מבחינת הקדוש ברוך הוא, אם אני מזכיר לרגע, בכל מדיין, אני בפרק ו' פסוק למד ג', בכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדם ויעברו ויחנו בעמק ישראל, ורוח השם לבשה את גדעון ויתקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו, אביעזר זה משפחת מנשה, ומלאכים שלח בכל מנשה, ומלאכים שלח באשר בזבולון ונפתלי, והיו לי לקראתם. ארבעה שבטים מתעסקים במלחמה הזאת, בכל אופן עדיין הרבה מאוד אנשים. ואז יש כאן ביטוי מיוחד מאוד שמופיע בפסוק ג', ואתה קרנה באוזני העם לאמור מיירה וחרד ישוב. שימו לב בדף המקורות שלפנינו, במקור מספר 2, וחיוב שהגמרא אומרת שחייבים לעשות בשעת מלחמה, השם ישמור, אבל זה קורה, זה לא פשוט, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. פשוט, מי שפוחד ממלחמה, מלחמה לא זורקים תפוחי אדמה, זורקים פצצות, אז זה מפחיד, ילך וישוב לביתו. רבי עקיבא אומר, הירא ורך הלבב כמשמעו, שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה. רבי יוסי הגלילי אומר, הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן עבירות שבידו. לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגללן. באמת הכוונה היא מי שפוחד שהעבירות שבידו, הם לא ייתנו לו מספיק זכויות כדי לחזור חי מן המלחמה. זוכר מישהו איזה דוגמאות הגמרא מביאה לעבירות שבידו? מדבר בין תפילין של יד ותפילין של ראש, כאילו לא מדובר על דברים, לא מדובר על דברים גרנדיוזיים, אבל בכל אופן הוא ירא שמה העבירות שהוא עושה הם דברים שלא לא יעזרו לו לעמוד במלחמה, וממילא הוא חוזר וכולי וכולי. עד כאן הכל בסדר, אבל תראו באיזה ביטוי הנביא משתמש, ויצפור מער הגלעד. מה זה ויצפור מער הגלעד? מיירה וחרד, ישוב ויצפור מער הגלעד. מה? אתה אומר מלשון צופה, מה עוד זה מזכיר לכם? ציפור, מה עוד? בארמית, צפרה, בוקר. ילך ויצפור כאילו משהו שקשור לבוקר, לעניין הזה. אז בפשטות רש"י אומר, ויצפור בבוקר, לשון ארמית, צפרה. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, ואתה, קרנה באוזני העם לאמור, מי ירא וחרד, ישוב ויספור בבוקר, מיד בבוקר יחזור מהר גלעד, וישוב מן העם 22,000 ו-10,000 נשארו. רוב האנשים מהקריאה הזאת של הירא ורך הלבב, הם מגלים את דעתם שהם פוחדים. 22,000 איש חוזרים, הוא נשאר עם 10,000 להתמודד עם מדיין. אז כי... מה זה?
יכול להיות שגם מלא פחדו.
מה, בגלל שהם היו דור שהם עשו עבירות וממילא פחדו, נכון? בסדר גמור. אבל בכל אופן זה מסה אדירה של אנשים שהיא חוזרת, היא מסתלקת, היא נעלמת, הכל בא על מקומו, לא יודע אם בשלום, אבל זה מה שקורה. מה? בוקר, שבבוקר הם יחזרו הביתה. עכשיו אנחנו מדברים, לא יודע מה הייתה ההשראה, אבל איך שמגיע הבוקר ורואים את הכל, שהם ילכו, שהם יחזרו הביתה וזהו, והכל יבוא על מקומו בשלום. עדיין, הקדוש ברוך הוא, עכשיו, צריך לזכור, אנחנו לא מוצאים דבר כזה במלחמת סיסרא, אנחנו לא מוצאים דברים כאלה בכל מיני מלחמות. זה דבר מאוד ייחודי למלחמה הזאת, כאילו סינון אחר סינון שמתבצע מסביב לעניין הזה. ויאמר השם אל גדעון, עוד העם רב. שמע, יש לך יותר מדי אנשים. וכאן מבחן מוזר ומשונה ביותר, מאוד ידוע, מאוד מפורסם, מאוד מוכר. הורד אותם אל המים, והצרפנו לך שם. והיה אשר אומר אליך זה ילך איתך, הוא ילך איתך, וכל אשר אומר אליך זה לא ילך עמך, הוא לא ילך עמך. זאת אומרת, אני הולך לעשות להם איזה מבחן, ואת המבחן הזה עושים ליד הנחל, ליד המקום שבו יש מים. הקדוש ברוך הוא מבקש מגדעון לראות איך אנשים שותים מים. עכשיו, לא מדובר שבאים פה לחוג משניות, וישי דמרי מכבד אותנו פה באיזה ספרינג ובאיזה... עוגיות וכו' וכו', ומוזג לכולם. מה?
לא,
אני אמרתי משהו על חשבון. אמרתי שמכבדים, זה הכל. כיוונתי לרמוז, למה בשיעור תנ"ך, אין פה זה, אבל שאלתי פעם את רב אביגדור אם מותר לאכול בבית מדרש. אז רב אביגדור אמר לי שמר ידע, אני 50 שנה בישיבת הכותל, חוץ מלשתות יין בברית מילה, כשכיבדו אותי בברכות, לא אכלתי שום דבר בבית המדרש. אמרתי, נו, ברוך השם, בסדר גמור. אז באמת זה נהיה איזה נושא ככה פרוץ שאוכלים בבית המדרש. אבל הוא עושה לו כאן מבחן, הוא עושה לו כאן מבחן מיוחד, והמבחן הוא בדרך ובאופן שבו החיילים שותים מים. מה המבחן שהוא עושה? ויורד את העם אל המים, ויאמר השם אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות, אותו תשים לבד. ואם מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש, וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. בוא, ברייד, אפשר לעשות את הניסיון הזה בכל מסע, בכל טיול, בכל עניין. צריך תמיד לבדוק האם המים... בנקיקים ובמעיינות הם נקיים ואפשר לשתות אותם, אבל בצורה פשוטה, כשאדם צריך לשתות מים, לא מקוס ולא מברז ולא זה, מה הוא עושה? האם הוא קורע על ברכיו וכאילו מכניס את כל גופו ואת כל עצמו לתוך המים כדי לשתות, או שהוא לוקח מים, הוא לוקח מים ביד, באצבע, אין לו כלים, אין לו משהו, הוא לוקח מים ושותה. אבל הוא בעצמו, הוא לא יורד עם ברכיו, הוא לא כמו זה מה שכתוב פה. בוא נקרא עוד פעם. אני בפסוק ה'. ויורד את העם אל המים, ויאמר השם אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, זאת אומרת, שהוא עומד על ברכה, והוא מתכופף, והוא ככה שותה מים, תציג אותו לבד. וכל אשר יקרא על ברכה ולשתות, ומספר המלקקים בידם אל פיהם, כאלה שלקחו מים ביד אל הפה, והם לא קראו וכולי 300 איש, וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. איזה תמונת מצב, זה נשמע כמו איזה מסע גיבוש בצנחנים, עומדים כמה בוחנים מאחור, והם רואים איך האנשים מתנהגים, מה בדיוק הם עושים, לא אומרים לאף אחד מה לעשות, לשתות מים. אחד עושה בצורה כזאת, אחד עושה בצורה כזאת, עכשיו איך פועלים, מה עושים, כן. הביטוי
אצלנו,
כמו זהב, לצרוף, כן, כן, לצרף, לחבר. ויאמר השם אל גדעון, בשלוש מאות האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. שימו לב, התחלנו את הסיפור הזה עם 32,000 איש. אנחנו גומרים אותו עם 300. מתוך ה-32,000 איש, 22,000 חזרו, 10,000 עברו את מבחן המים, 9,700 להביא לה עוד דחוף איזה סוודר או משהו. 9,700 לא עמדו בצורה נכונה במבחן, הם שתו מים בצורה שהראתה איזשהו עניין, ו-300 איתם אנחנו מסתערים על מדיין.
אבל מה הבדיקה כאילו?
נסביר. אם לכבודו יש סבלנות, אנחנו נסביר. אומר המלבים, במקור 3, רצה לומר ישוב תכף בילין בהר הגלעד, ובבוקר ילך לביתו ולציבה שלחו תכף לביתם, כי ידע שבלילה תהיה תשועה, ואלה רצפו מהר הגלעד אחרי הבורחים. ועל זה אמר לשון יצפור, שמורה, אמרתם את זה כאן קודם, שעופו מהר כציפורים עפות אחר האויב, לא כן הקוראים על ברכיהם ציבה שילחו תכף לביתם, כי אלה היו עובדי עבודה זרה, ולא רצו שישתתפו במלחמה כלל אף לרדוף. זאת אומרת, יש כאן, תכף נסביר את זה יותר, יש כאן איזו נקודה מאוד, מאוד מעניינת. לגיבורים האלה ישנה איזושהי נקודת פסול, משהו לא תקין איתם, משהו לא בסדר עם החבורה הזאת. מי שקורע על ברכיו, מי שיורד על ברכיו, הוא רגיל לכרוע, הוא רגיל לוותר, הוא רגיל להשתחוות בכל מיני מצבים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את האנשים האלה. האנשים הללו אולי הם עובדי עבודה זרה. 300 אנשים עומדים על רגליהם בשפת הנהר. הם עומדים על רגליהם, הם צמאים. אז הם מתכופפים, הם לוקחים מים והם שותים בצורה כזאת. בוא נאמר, אצל מלכת אנגליה אי אפשר ככה להתארח לסעודה, אבל בכל אופן יש כאן איזשהו עניין, יש כאן איזשהו דבר שהם ראויים שעל ידם יעשה נס. מי שקורע, מי שמשתחווה, מי שמבטר, מי שכל המציאות של החיים שלו היא בקריאה ומשתחוויה, אז הוא אישיות פריחה, הוא לא אדם שדרכו הקדוש ברוך הוא מבקש לחולל את הנס. וממילא, לכן, זה הבדיקה שנעשתה, שאני אומר, אתה צודק בשאלה שלך, היא בהחלט בדיקה מיוחדת. תראו מה כתוב בתנחומה בפרשת תולדות, מקור מספר 4. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב העם אשר עמך, עוד העם רב, הורד אותם אל המים ויצרפנו לך שם. ועם מספר המלקקים, אותם שקרו על ברכיהם לשתות מים, רוצה ולא רוצה, היו משתחווים לעבודה זרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בשלוש מאות האיש המלקקים, ומאותן שלא השתחוו עמדו אלו, עליהם הוא אומר, והשארתי בישראל 7,000 וגומר, פסוק במלכים, ועליהם הוא אומר, והיה שארית יעקב כתל מאת השם, פסוק בהושע כמדומני, שהטל סימן לתחיית המתים. וכן ישעיהו אומר, יחיו מתיך, נבלתי יקומון, כי טל אורות עליך, ישעיהו חבב יוטט, וכו' וכו' וכו'. יש כאן איזושהי נקודה מיוחדת שאנחנו רואים שכשיש הנהגה נבואית, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל בנבואה, לא נעשים דברים סתם, אלא הדברים הללו נעשים בדיוקי של פרטים, וכל זה כדי להוכיח אמונה, לחנך לאמונה, להסביר מה קורה ואיך קורה וכולי. וכאן אנחנו נשארים עם 300 איש, והקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, תשמע, זה לא רק שצריך 300 איש, אני מבקש שכולם ילכו הביתה, לא רוצה שאף אחד יהיה פה, זה אירוע סגור, יש פה מלחמה עם מדיין, אין שום בעיה, 300 איש, שלא יהיה זהב האמינה של מלחמה פסיכולוגית, ראו הרבה אנשים, ראו משהו, שום בעיה, 300 איש, ועם זה אנחנו נשארים. ואני קורא שוב את פסוק ז', ויאמר השם אל גדעון, ב-300 האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו, וילכו את צידה העם בידם. מה זאת אומרת שהם לוקחים את הצידה, הם לוקחים את כל את כל האוכל, את כל מה שהביאו, את כל מה שהיה שם? נחשוב לעצמנו, באים להילחם כל כך הרבה אנשים, מביאים דלק ואוכל והכל, את כל זה מסנים, ואת שופרותיהם ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהליו, וב-300 האיש החזיק ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. עד כאן סיימנו את ההכנות למלחמה, עכשיו מתחילה המלחמה. ברור לפי רוב הפרשנים, אנחנו לומדים את זה כבר 3 שבועות, זה נראה אירוע מתגלגל. אנחנו נמצאים בפסח, אנחנו נמצאים בכל המועד פסח, אנחנו נמצאים יומיים אחרי ליל הסדר, יום אחרי ליל הסדר, לא משנה איך שנגדיר את הדברים הללו, המציאות היא ליל פסח. נחשוב על מזג האוויר, נחשוב על מה קורה בשדות, מה קורה בקציר, מה קורה בכל העניינים הללו, ומתנהלת פה מלחמה באסטרטגיה מאוד מאוד מעניינת. והיא בלילה ההוא, ויאמר אליו השם, קום רד במחנה כי נתתיו בידיך, ואם ירא אתה לרדת, בכל אופן מפחיד, התגנבות יחידים למחנה מדיין, אולי עוד מישהו, רד אתה ופורה נערך אל המחנה. יש לך איזה אחד שהוא הנהג שלך, הוא מוביל אותך, הוא מוליך אותך וכו' וכו', אז תרד יחד איתו, תראה למחנה ותקשיב למה קורה שם. ושמעת מה ידברו, ואחר תחזקת ידיך וירדת במחנה, וירדו ופורה נערו על קצה החמושים אשר במחנה. ומדיין ועמלק וכל מיני קדם נופלים בעמק קר בלרוב, ולגמליהם הם מספר כחול אשר על שפת הים לרוב. בדיוק כמו שלמדנו בפרק ב', הם לא שינו שום דבר, הם נשארו במסות האדירות שלהם. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום. זאת אומרת, אם היינו צריכים לעשות עבודה על יחידה 8200 בתקופת התנ"ך, היינו כמובן משתמשים בעניין הזה. אתה שולח אנשים להאזין מה קורה במחנה האויב בלי שיגלו אותם. זה בדיוק זה המשימה, זה העניין שמתבצע פה. הקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, תשמע, אתה תרד, אל תשלח מישהו, אל תעשה דבר כזה וכו' וכו', אתה בעצמך יורד, תקשיב מה מדברים שם, מה קורה שם, מה העניין שיש לנו מסביב לסיפור הזה. החלום הזה הוא לא חלום סתמי. החלום הזה הוא דבר מאוד מאוד משמעותי. ואנחנו נראה, אני רוצה רק לגמור, טוב, אם נספיק נחזור רק כך לאברבנל, אנחנו רוצים לסיים את הפרק היום, אז אנחנו נראה מהו החלום, ואז נסביר את העניין הזה. ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין. זאת אומרת, את זה הוא שומע מהמדיינים. מה הוא שומע? הוא שומע שפתאום יש גרעינים של תבואה. אנחנו מדברים על פסח, זכות מצוות העומר, בזכות העניין הזה. והוא שומע שצליל של לחם שעורים, זאת אומרת, איזושהי עוגה איזושהי פיטה, איזושהי פת, איזושהי מסע, צליל לחם שעורים, לחם שעשו אותו מזה, הוא מגיע למחנה, הוא מגיע שם לעניין הזה, והוא שומע שהדבר הזה, הדבר הזה גורם לאיזה מהומה במחנה מדיין. תראו מה כתוב. ויבוא גדעון, והנה איש, אני בפסוק י"ג, ויבוא גדעון והנה איש מספר לאלוהים חלום. חלום, ישנתי בלילה, אתה יודע מה חלמתי? לא, מה חלמת? ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים, כמו שאמרנו, איזושהי פיתה מתגלגלת כזאת, מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל ויקהו ויפול, ויהפכהו למעלה ונפל האוהל. כאילו איזו התנגשות, איזה משהו מגיע למחנה, שמה, חלמתי איזה חלום מאוד מוזר. אני חלמתי חלום, שאיזה פת לחם, כמו שאמרנו, הוגה, פיתה, לפה, לא יודע בדיוק מה מקובל היום בזה, והפת הזאת, הצליל הזה, הוא מכה את האוהל, והאוהל נופל, האוהל של מדיין נופל. עכשיו, את כל זה שומע גדעון, כשהוא עומד סתם, כאילו, מדברים תוך כדי שהם מצחצחים שיניים, שני המדיינים האלה, אחד מספר לשני מה היה בחלום, כאילו, לא מבין שום דבר, לא יודע שום דבר וכו'. ויען ראו ויומר, אין זאת, בלתי עם חרב גדעון בן יואש איש ישראל, נתן האלוקים בידו את מדיין ואת כל המחנה. זאת אומרת, השני אומר לו, תגיד לי, זה מה שחלמת? אתה יודע מה שיכול להיות פה? יכול להיות שאנחנו בכלל, לא יודעים מה הולך להיות פה. אולי אנחנו הולכים להפסיד את כל המלחמה הזאת. זה החרב של גדעון בן יואש, היא באה אל האוהל שלנו, כאילו, משל ונמשל, שלי לחם שעורים זה החרב שלו, ונתן אלוקים בידו את מדיין ואת כל המחנה. עכשיו, גדעון שומע גם את מי שמספר את החלום, והוא שומע גם את הפתרון שאותו אחד פותר לו. והיא כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו, שבר זה הפתרון. מוצאים את זה אצל יוסף, מוצאים את זה בעוד מקומות. וישתחו, וישוב אל מחנה ישראל, ויומר, קומו כי נתן השם בידכם את מחנה מדיין. זהו, ניצחנו. לא, אבל בסדר, אבל הוא אומר לו, תירד למחנה מדיין, הקדוש ברוך הוא מגלה לו את האפשרות ואת הניצחון, בזה שהוא אומר לו, תירד למחנה מדיין, תלך לשם. כן, אבל מה, במקרה האיש חלום הזה סיפר, הקדוש ברוך הוא גלגל פה את כל...
גלגל, ברור.
נכון.
לכאורה הקדוש ברוך הוא הבין שהוא ירד ומפחד, אז אני אתן
לו... לא, זה לא כתוב. מחילה, פסוק ט', ויהי בלילה הוא, ויאמר אליו השם, קוד רד במחנה כי נתתי בידיך. ואם ירא אתה לרדת, לבד, אם אתה פוחד לרדת, רד אתה פורחן הערכה אל המחנה. אבל הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו שהוא ירד. הקדוש ברוך הוא לא מגלה לו את החלום. הוא רוצה שהחלום יתגלה לו דרך אחד החיילים המדיינים והפתרון של החלום הזה.
שומר לו קורא לבד או עם כל
הצבא? לא, לבד.
אז לא עם כל
הצבא לכבוש? לא, עוד לא הגענו לשלב של לכבוש.
החידוש ואם ירד הרדת, אז זה יחד עם
הנה? כן, כן, פשוט ירד, בוא תשמע את כל העניין. בקיצור, והוא מגבש כאן אסטרטגיה.
אבל בגדול באמת ירד לבד.
מה זה?
באמת גדעון ירד לבד, זאת אומרת הוא כבר לא פחד. היה בטוח ב...
לא, הוא ירד עם נערו. וירד הוא פורה נערו אל קצה החמושים אשר במחנה, פסוק י"א.
אז יכול לא עלו ציווי להילחם ממש?
בסופו של דבר לא לציווי. באמת מהפסוק אפשר להבין שהוא רוצה להרד במלחמה. כן, ויאמר אליו קום, ויאמר אליו השם קום רד במחנה כי נתיב בידיך. זה כאילו ההבנה זה רואה, איך להילחם עם כולם.
לא, אני מבין קום רד במחנה כי נתיב בידיך. בוא, אני רוצה להראות לך איך נתתי אותו בידיך. אז קום, רד לשם, אתה תשמע שם חלום, תשמע שם פתרון של חלום. הוא לא אומר לו רד עם כל הצבא. כי אם הוא היה אומר לו לרדת עם כל הצבא, הוא לא היה אומר לו, אם אתה פחות, קח את פורן מערכה, פורה זה פתרון ל-300 אנשים? אם אדם יורד עם 300...
לא, אם אתה פוחד, אל תרד לי לכם, תרד לי
שם. אל תרד במחנה, תרד אל המחנה, אם אתה פוחד.
נראה לי שככה זה פורה אל המחנה, ושמעת מה ידברו, ואחר תחזקת מידיך, וירדת במחנה, וירדו אלה במחנה. כך נראה לי בהבנה הפשוטה. ויחת את 300 האיש שלושה ראשים, וייתן שופרות ביד כולם, וכלי מלחמה שאיפה נפגשנו איתו? ביריחו. וקדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. תסבירו לי, בתור מדריכים בסניף, בתור יהודים טובים, למה קדים ריקים ולפידים בתוך הקדים? מה? יפה. אם היו מדליקים את הלפידים ובאים איתם עוד למעלה, אז כל מדיין היו יודעים שבאים עליהם. אבל אם אתה מכניס לפיד בתוך קד, אתה עושה לו למעשה, אתה מאפיל אותו, לא רואים אותו, לא רואים שום דבר. מחזיקים ביד אחת, שימו לב, אין פה כלי מלחמה, לא חץ, לא קשת, לא מגן, לא רומח, לא כלום. ביד אחת, אדם יכול להחזיק ביד אחת שופר, ביד השנייה, לפיד עם קד עליו. זאת אומרת, מה? איך הקד
בפיד? הפיד היה בצורה כזאת, ולא, ו...
לא, כי חייבים שיהיה חמצן, אם אין חמצן,
זה באמת שאלה גם, איך היה חמצן?
אולי החורים, או מלמטה.
הם לא עצמו את זה, הם פשוט חיסו את זה,
אבל איך זה ישר הזה ולא
קיבל? איך הקד ישר הזה?
הוא לא היה עצמו דבר, הם החזיקו את זה בשני עדיין, הרב, היה להם קטע עם פניות, הם לא חברו נשק.
לא, היה להם שופר. אולי הם היו כמו החבר'ה בשופרות פה ברור, היה להם כזה ריטואל, זה כן.
תן לי צוואר, תן לי כתף כזה. טוב, בקיצור, הם, אף אחד לא רואה שום דבר, אף אחד לא מתרחש שום דבר. וביחד את 300 האיש שלושה ראשים, וייתן שופרות ביד כולם וחדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. אני אומר לחשוב על הדבר הזה, מה המשמעות שלו. יש בקדמוניות היהודים מקור מספר 6. את הדבר הזה סיפר גדעון לכמה בחורים, והם האמינו לו מיד. קם מחנה של ריבו איש מוכן למלחמה, ואלוקים הופיע לגדעון בחלום והסביר לו, כי מטבעו של אדם, טוב, זה קדמוניות, זה לא... להיות אוהב לעצמו ולשנוא את המצטיינים במדעים הטובות, וכי בני אדם נמנעים מלייחס את הניצחון לאלוקים, כדי שיוכלו ללמוד מנפשם, שמידם בא להם, סתם, אדם הוא הצליח בעסקים, אדם עשה הרבה כסף, מה, הוא שולט ההצלחה שלו בקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אני ברוקר מוצלח, השקעתי את הכסף ותראו מה יצא. אחד אחר אומר, אני כך, אני אחרת, כל אחד עם העניין שלו. הועילו מחנה רב הם בכוח מלחמה להם שקול כנגד האויבים, כדי שיבינו איפה שעזרתו היא הפועלת זאת, יעץ להוליך את הצבא אל הנהר בעצם היום, בשעה שהחום גדול ביותר, אנשים יכרו וישתו, הם יחשבו בעיניו לאמיצים, ואת אלו שישתו בבעלה וברעש, יראה כמוגי לב ואחוזי פחד אויב. ולאחר שעשה גדעון כן לפי מצוותו של האלוקים, נמצאו 300 איש שהגישו את המים אל פיהם בידיהם מתוך פחד ורטט. אלוקים אמר לו שאת אלה ייקח איתו ויתקוף את האויב. והם חנו על שפת הירדן ובדעתם היה לבוא למחרת היום. זאת אומרת, מה שדיברנו קודם זה הפחדנים. זאת אומרת, זה לא הסיירת. זה החבר'ה שכלפי חוץ נראים פחות טובים, אותם דווקא הוא לוקח. וחז"ל דורשים, ריש לקיש אמר לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין איש לאשתו, הווה אומר בזכות קמח שעורים. אמר רבי אבאו ורבי סימון ורבי יהושע בן לוי, איש שעמדה להם בימי גדעון שנאמר ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר הנה חלום חלמתי והנה צליל לחם שעורים. מהו צליל לחם שעורים? רבנן אמרי על שצלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים. לא היו להם, כל הצדיקים צללו, לא היו צדיקים. ובזכות מה ניצולו, ובזכות לחם שעורים. ואיזו זו מצוות העומר. זאת אומרת, להראות את החשיבות של העניין, עכשיו מה קורה. תראו מה קורה. ויאמר עליהם, 300 איש, אפשר לכנס אותם, לדבר איתם, מחנה מדיין למטה, הם חזרו למעלה, הוא אומר להם כך, וזה הפך להיות, סיסמה, מוטיב. ממני תראו וכן תעשו. זאת אומרת, זה הפך להיות משפט מכונן, דוגמה אישית, אחריי, כל מיני דברים שאנחנו מכירים אותם מההיסטוריה הקצרה שלנו כאן ב, 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 בארץ, שזה היה בהחלט דברים על המפקדים ההולכים בראש וכו' וכו', כשהיינו אני אומר, לפני מלחמת יום הכיפורים, בשבטים הצעירים יותר של חברי א', אז היה אז כמה אירועים במדינה שמפקדים בכירים מאוד נהרגו במרדפים אחרי מחבלים בבקעת הירדן, וממש היה חודש שלם שבבני עקיבא עסקו בה, האם באמת מפקד ברמה גבוהה צריך ללכת בראש, או חיילים צריכים ללכת בראש, הדוגמה האישית, הרבה דיברו על זה, ממני תראו וכן תעשו, מה המשמעות של העניין הזה. והנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר אעשה כן תעשו. ותקעתי בשופר, אני וכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות גם אתם מסביבות כל המחנה, ואמרתם להשם ולגדעון. זאת אומרת, אותה חרב שהקדוש ברוך הוא נתן בידינו, וגדעון הוא המצביא להשם ולגדעון. אז הוא חילק אותם לשלוש קבוצות, שלוש קבוצות, כל אחד יחשוב איך אנחנו מחלקים אותו, מה אנחנו עושים איתו, ואז הם יוצאים. ויבוא גדעון ומהאיש אשר איתו בקצה המחנה ראש האשמורת התיכונה, אך הכן הקימו את השומרים, גם אז שמירה בסיסית הייתה מתחלפת כל שעתיים, חצות לילה, תמיד החלפת המשמרת זה נקודת תורפה, זה כאילו ההוא כבר חושב שהוא גומר, זה חושב שהוא עוד לא יגיע, כאילו זה איזושהי נקודת, אחד התרגילים המבריקים, עשיית הדשמיה הגדולה ביותר של מלחמת ששת הימים, שחיל האוויר תקף את שדות התעופה של המצרים, בשעה שהטייסים המצרים ידעו מה הזמן שהם אוכלים ארוחת בוקר. אז ממילא אף אחד מהם לא היה במטוסים, ואפשר היה להפציץ את כל המסלולים, ואף אחד לא יכול להוציא את המטוסים ולא כלום, כי פתאום בארוחת בוקר. אך הכם הקימו את השומרים, והתקעו בשופרות, ונפוץ הקדים אשר בידם. איך הם נפצו אותם? אולי באיזה אגרוף, אולי עם הזה של הזה.
על הרצפה.
על הרצפה. נכון, שפכו אותה. ופתאום ראו גם קולות וגם אש אדירה. הם רואים את כל העניין הזה, בהחלט מפחיד. והתקעו שלושת הראשים, והתקעו, זאת אומרת, גדעון והאנשים שלו, שלושת הראשים, הרי הוא חילק... הוא חילק הרי את כל העם לשלושה חלקים, אז ויתקעו שלושת הראשים בשופרות, וישברו הקדים, שברו את הקדים, כנראה לא ישליחו אותם, זו פעולה מאוד, מאוד משמעותית, אולי ויתקעו שלושת הראשים, הרי גדעון אומר, ממני תראו וכן תעשו, אז אולי ראשי הקבוצות, הם אלה שעשו את זה בהתחלה, וכולם למדו מהם. אני
אומר, איך אתה את 300 האיש, שלושה ראשים?
כן, כן, נכון.
קבוצה זה
משהו. זה דווקא הראשים. נכון, הנה חינמי. וישברו הקדים, ויחזיקו ביד שמאלם, עכשיו יש פה תיאור מדויק, ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים, וביד ימינם השופרות, הרבה יותר קל לתקוע בשופר, כשאתה שם אותו פה ביד ימין, פה אתה מחזיק את ה... אתה לא צריך לעשות שום פעולה עם הלפיד, בדרך כלל רוב האנשים הם, היד החזקה שלהם יותר היא יד ימין. ויקראו חרב להשם ולגדעון, ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה, וירוץ כל המחנה, ויריעו וינוסו, ויקראו 300 השופרות, וישם השם את חרב איש ברעהו בכל המחנה, וינוס המחנה עד בית השיטה, עד היום, אנחנו יודעים שבית השיטה זה בעמק ישראל, שרירת עד שפת אבל מחולה על טבת. זאת אומרת, נחשוב מה?
מזר אבל טבת?
טבת, שם של מקום.
על טבת?
כן, עד. על זה מלשון עד. כן, עד טבת. נחשוב לעצמנו, אנשים, מחנה ענק, בשיא הרוגע, אומרים, יש לנו איזה אויב קטנטן, פצפון, אנחנו נחסל אותם, ופתאום באמצע הלילה, 300 איש, עם לפידים, עם קולות של שופר, צרחות, מאומה, זה רץ, מה זה חרב איש ביד רעהו? כאילו, זה רץ עם החרב שלו לפה, החבר שלו רץ לפה, הם פתאום נתקלים אחד בשני, נופלים על הרצפה, מאומה, כאילו משהו, המפקדים לא מצליחים לקרוא לחיילים לצאת החוצה, לא מצליחים לשרוך את הנעליים, זה בחצות לילה, לסגור את החגורה, זה... בקיצור, מתחיל בלגן אדיר, 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 ו... וכל הדבר הזה, ויצא כי שישראל מנפתלי ומן אשר, וירדפו אחרי מדיין, ולמעשה לא היה צריך, כי הקדוש ברוך הוא אמר שהישועה תהיה, בדבר הזה, אבל עכשיו גם נחשוב שאף אחד לא ידע מי זה השני, כאילו החבר'ה של גדעון הם רצים לתוך המחנה, הם מחזיקים לפידים, אז מה, הם כאילו עכשיו לא היה להם חרבות, יש להם שתי ידיים תפוסות, אבל הם מחזיקים שופר ולפיד, איפה הם החזיקו את החרב? בין השיניים?
עסקים בין השיניים.
מה זה?
יש שם מנגנון השמדה עצמית.
מנגנון השמדה עצמית.
הרב, גם יש, בזמנם, אני לא שהבנתי, לפיד, כאילו, מי שהיה לפיד ושופר, זה היה כאילו, כאילו, לראשי הצבא, זאת אומרת, זה לא היה לחיילים פשוטים, החפ"שים היו עם חרבות, אז הם שמעו כל כך הרבה שופרות ואורות, והם חשבו שיש פה צבא גדול משלהם כי...
יכול להיות, בהחלט, רעש הוא, אנחנו מכירים את זה מרעש עם פרשת כי תצא, שהגפת פריסים ומצלות סוסים, והזכרתי את זה כמה פעמים, אני אומר, תעברו פעם בקישלה, כשהסוסים יוצאים מהאורבות על האבן, זה פשוט משהו מפחיד. זה משהו שהוא מלמד על עוצמה גדולה, על כוח גדול, על איזשהו עניין, ו... ומלאכים שלח גדעון בכל הרפיים למור, דו לקראת מדיין, ולכדו להם את המים עד בית ברה בית הירדן, ויצא כל איש אפרים ולכדו את המים עד בית ברה בית הירדן, ולכדו שני שרי מדיין את עורב ואת זאב, ויהרגו את עורב בצור עורב ואת זאב, הרגו ביקב זאב, וירדפו אל מדיין בראש עורב וזאב, הביאו אל גדעון מעבר הירדן. זאת אומרת, נחשוב לעצמנו איזה, ותראו, הזכרנו את זה בהגדה של פסח, במקור 10. נשמדה מדיין בצליל שעורי עומר פסח. זאת אומרת, זה בשיר ואי בחצי הלילה, בפיוט, וכאן אנחנו רואים מה התרחש, מה קרה, איך קרה. הם רדפו עד כדי כך שפתאום מדיין, פסח, סוף עונת החורף, יכול להיות שהירדן מלא על כל גדותיו, אי אפשר לעבור אותו סתם. אז הם רוצים לירדן, הם לא יכולים לעבור אותו. מאחורה רודפים אחריהם, תכף, לא תכף, אלא בעזרת השם בשבוע הבא, אנחנו נראה שיש טענות, יש טענות אל אנשי ישראל, מה הם עשו, איך הם עשו, למה לא קראו לכולם. הניצחון הוא, איך אומרים, ההפסד הוא יתום. הניצחון, כולם רוצים להיות חלק ממנו. מה זאת אומרת? למה לא קראת לנו? גם אנחנו רצינו להיות חלק, גם כך, גם אחרת, כן.
הרב, אבל אמרנו בהתחלה שכל הפואנטה שהקדוש ברוך הוא לא רצה שזה רק...
במלחמה עצמה, אבל אחרי שכולם התפזרו, בסדר.
אבל לפי האסטרטגיה, גם אם היה פה מלחמה פסיכולוגית, מלחמת חבר שאני דאגו בזכותנו. אם היה באמת 300 חבר'ה יוצאים במלחמה ממש כלחם נגד השני, באמת הם מבינים שהיה פה נס מסוים.
בסדר.
יש פה עוד מקום להגיד שזה בזכותנו. איפה אסטרטגיה פסיכולוגית, לא יודע.
אז אני אומר ש... זה המהומה שמתרחשת בפרק ח', שחלק גדול צועקים למה לא קראו לנו. אז גדעון אומר להם, אתם הרי הרמתם את זבח וצלמונה, אתם עשיתם את עיקר העיקרים, מה אתם רוצים? ואנשי סוכות, בסדר, טיפה מתייחס לזה, אבל בפשטות אני אומר כך, גדעון, שבפעם הראשונה נפגשנו איתו בפרק ו', מוליך פה מהלך אדיר במלחמה ניסית, כולה מלחמה ניסית, לא שמענו פה על כלי נשק אחד, לא שומעים כלום, שומעים על לפידים ועל שופרות, ובזה הוא מחולל מאומה במחנה שקראנו קודם שהם כהרבה אשר אין לו, כאילו הרבה, זה התיאור של המספר, כל כך הרבה אנשים, וגדעון ממני תראו וכן תעשו, וכל זה בפסח, וכל זה אחרי שמדיין 7 שנים משעבדים אותם ועושים את כל העניינים ואת כל הדברים הללו, זה בהחלט בהחלט דבר מיוחד, דבר ש דבר ש אנחנו יכולים לראות אותו אולי גם מאוחר יותר, שפתאום עוד אנשים רוצים להצטרף ללוחמים, כאילו בשעת המלחמה, כמו שאמרנו, 300 חיילים קדים ולפידים, וכמו ש כמו שצור אמר קודם, נחשוב על אמצע הלילה, איזה תדמית אמצע הלילה, זה שיא השקט ושיא החושך, ופתאום גם אור וגם קולות, איזה מצב נוצר פה. והחידוש הגדול ביותר, הניצחון לא הושג בכוח החרב. סביר להניח שאם הם היו חיילים, לכל אחד היה פה בחגורה, הייתה לו פה חרב. לא יכול להיות שלא, אם הם היו חיילים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להראות להם, אתם מתלוננים, אתם בוכים, אתם עובדים עבודה זרה, תדעו לכם, כי להשם המלחמה, תראו איך אתם נצחים במלחמה כזאת משמעותית, בלי להוציא את החרב מן הדנה. אתם לא צריכים להוציא את החרב בכלל. הכל הולך פה במהלך כל כך גדול וכל כך משמעותי. וממילא, החרב הייתה יד השם שעשתה כזאת אנדלרמוסיה במחנה מדיין, שהם התחילו לרוץ וללכת ולבוא, וכולם אחד כנגד השני, וזה היה הניצחון הגדול. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.